כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. מופע לרגל יום הכיפורים שהיה אמור להתקיים בכיכר רבין בתל אביב בהשתתפות זמרים גברים בלבד, בוטל, לאחר שההסתדרות הציונית הסירה את חסותה מהאירוע. המופע מרימים לכיפור ספג ביקורת רבה לאחר שפורסם בעיתון הארץ כי הוחלט שלא השתתפו בו זמרות. מארגניו הסבירו כי הדבר נובע מרגישותו של אחד התורמים לשירת נשים. במקום המופע שתוכנן, יתקיים בכיכר רבין אירוע אמירת סליחות לקראת יום הכיפורים. גורמי אופוזיציה בסוריה מדווחים כי משעות הבוקר נערו בחלב כ-30 בני אדם בהפצצות מטוסים של סוריה ושל רוסיה. על פי הדיווחים, כוחות החילוץ וההצלה מתקשים לפעול בשטח בגלל ההפצצות הרבות, ויש דיווחים על לכודים רבים בהריסות הבתים שנחרבו בהפצצות. שגריר בריטניה לאום מאשים את רוסיה כי היא עושה פשעי מלחמה יחד עם משטרו של אסד בסוריה. הדברים נאמרו בישיבת חירום של מועצת הביטחון. קודם לכן נאשים גם שגריר צרפת לאום כי בחלב נעשים פשעי מלחמה. על פי הערכות, במלחמה בסוריה נהרגו עד היום לפחות 500,000 בני אדם. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים ערן זינגר. בקטטה המונית בין תלמידים ביישוב הבדואי ערוער שבצפון הנגב, נפצע מורה שניסה להפריד ביניהם. הוא נחבל בפניו והוא עבר לבית החולים סורוקה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הרקע לקטטה הוא סכסוך דמים ארוך בין כמה משפחות ביישוב. בכניסה לכפר איבטין בעמק זבולון נפצע בינוני צעיר בן 23 בראשו מעץ שנפל עליו בזמן שגזם אותו. כתבנו דורון שפר מוסר כי הצעיר הוא עבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. ולסיום, לאחר 43 שנים שבהן היה רתוק לכיסא גלגלים בשל מחלה, גילה גבר מפורטוגל כי הובחן במחלה הלא נכונה וכי למעשה הוא יכול ללכת. האיש רופינו בורגו הובחן בגיל 13 כלוקה בניוון שרירים בלתי ניתן לריפוי. מאז ובמשך יותר מארבעה עשורים נע על כיסא גלגלים, עד שבשנת 2010 גילה רופא נוירולוג כי למעשה סבל ממחלה אחרת המחלישה בלבד את השרירים, וכי אפשר לטפל במחלה הנדירה באמצעות תרופות נגד אסתמה. לאחר האבחון המתוקן החל בורגו ללמוד ללכת מחדש, וכעת שב לחיים נורמליים, והוא נזקק לשני טיפולי פיזיותרפיה בלבד בשנה. בורגו מדגיש כי הוא אינו כועס על הרופא ששגה בהבחנתו, ואומר כי בעת ההבחנה לא היה ידוע כמעט דבר על המחלה האמיתית של הקאבה. עורך החדשות יובל גנור. תחזית מזג אוויר, הלילה יהיה קריר, מחר חם פחות. הטמפרטורות המרביות בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 35 מעלות. זה סוף החדשות מכל ישראל.
רשת בית של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
מיד אינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה, איתן גור, בבקשה.
תודה רבה, ארץ לוי, תודה רבה. שלום למאזינים וערב טוב. בדרך 70 עומס תנועה מצומת יסיף עד צומת ג'וליס, בדרך החוף צפון העמוס מגלילות עד וינגייט. דרך 4 צפון העמוס ממורשה עד רעננה מרכז, ובהמשך מצומת פרדסיה עד צומת השרון. בדרך 5 מזרחה עמוס ממורשה עד מחלף ירקון, גאה דרומה. עומס תנועה ממחלף גאה עד מסובים, צפון העמוס ממחלף בר אילן עד מחלף מורשה. באיילון צפונה עומס ממחלף חולון עד גלילות, באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, ובהמשך מוולפסון עד דוב הוז. דרך 44 דרומה. עומס תנועה כבד מאינת לכיוון אלעד בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עמוס משוהם עד אלעד. דרך 471 למזרח עמוסה מנחלים עד נחשונים, וביציאה מירושלים עומס מגינות סחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נהג. ראית רכב מעט עוצר לפני מעבר חצייה? עצור גם אתה. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל, לדיווחים נוספים, כוכבית 9550 מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות.
הנחות מוגדלות לחג במגה בוויקטוריו וקינגסטור למשלמים באשמורת 360.
למורים ולגננות יש רק בית אחד, הסתדרות המורים.
דין ודברים על חוק, ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. לקראת השנה החדשה אנחנו מבקשים לברר האם ומדוע נשחקה והתערערה הדמוקרטיה גם כאן בישראל וגם בעולם. נשוחח על כך עם אורחנו הפרופסור יצחק גלנור, חוקר מדע המדינה ממכון ון ליר. הפרקליטות מערערת על החלטת ועדת השחרורים להעניק שחרור מוקדם לישיהו פינטו. באולפנינו השופט בדימוס דוד ברופיר, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שפרסם כעת ספר חדש, מקיף ומעודכן על סמכויות ועדות השחרורים. הייתכן שבתי המשפט שלנו מרשיעים ביודעין אנשים חפים מפשע בעבירות תעבורה חמורות, וכך מאפשרים לנהגים העבריינים להמשיך להשתולל בכבישים. איתנו הדוקטור איתן לבונטין, שפרסם מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ובו ממצאים מטרידים ביותר על כך. כל אלה איתנו, ואנחנו נפתח כדרכנו בהערות אקטואליות, ותחילה ברכות, משה.
ברכה אקטואלית ביותר, ממש לפני שעה קלה קיבלו עמיתינו את פרס מנכ"ל רשות השידור על שמו של חברנו אילן רואה, שנהרג בלבנון במהלך משימה עיתונאית. קיבלו את הפרס הזה שתי המפיקות הוותיקות, ג'רמן כהן ומירית תושמן, וכמובן אריה גולן חברנו, שאני חושב שבעיניי ולא רק בעיניי מבטא את הקול המובהק של השידור הציבורי במיטבו, לא רק משום שהוא פותח כאן כל בוקר כמעט את השידורים ברשת ב' ממש מן האולפן הזה, אלא משום שבעבודתו, באמירותיו, בעבודתו, הוא מפגין מקצועיות, אתיקה עיתונאית מהמעלה הראשונה, ובעיקר שידור שחופשי והודף כל לחצים, גם לחצים פוליטיים, מה שלא פחות חשוב, לחצים מסחריים, לחצים כלכליים. אני חושב שהעובדה שאריה גולן מבטא, כמו שאמרתי, את קולו של השידור הציבורי כבר קרוב ל-50 שנה, כמו שאנחנו יודעים, זה תשובה ניצחת ומפריחה לכל אותם אנשים שמתבטאים בצורה מעין גזענית על כך שברשות השידור דבק איזשהו DNA רקוב או DNA קלוקל, שכביכול היא שופר שלטוני וכולי. אני חושב שאריה גולן היה, הווה, ואני מקווה שעוד שנים רבות יהיה קול מובהק, ברור וצלול, שיפריך את דברי האבל הזה, ואני מאחל לו כמובן הרבה בריאות והמשך עבודה לתפארת השידור הציבורי.
הרבה ברכות כאן מן האולפן לכל חברים.
בוודאי, בשם כולנו, אני בטוח. ועכשיו להערה אקטואלית נוספת, הרבה פחות משמחת. אני חייב לומר, וזה מתחבר לשיחה שעוד מעט נקיים כאן עם אורחנו הנכבד, פרופסור יצחק גלנור, אני חושב שאין דבר שמבטא אולי באמת את ההידרדרות של ערכיה של ישראל כמדינה דמוקרטית, מאשר החיזיון, שאני חייב לומר שבעיניי הוא חיזיון מחפיר, שהתחולל בשבוע שעבר בבית הדין הצבאי שבו נשפט החייל ללא רזריה, כשראינו אלוף לשעבר בצהל, סגן רמטכ"ל לשעבר, בא ואומר קודם כל שלא צריך לחקור חייל גם אם ירה למוות באיש שכבר נוטרל ואינו מהווה סכנה, לא צריך לחקור אותו במישור הפלילי, צריך להסתפק בתחקיר מבצעי. והוסיף ואמר אותו אלוף וסגן רמטכ"ל, גם מחוץ לבית הדין הצבאי, שהוא עצמו נמנע מחקירות כאלה פליליות, וגם הזכיר איזה מקרה שהוא מנע חקירה פלילית כזאת של חיילים שירו בשבחים שוהים בלתי חוקיים בנסיבות שעוררו חשד שהירי, שוב, ירי למוות, היה בלתי מוצדק. אני רוצה לחדד, אני לא יודע אם אלאור עזריה השם או לא השם, כמובן, נשאיר את זה לבית הדין. אני לא יודע אם המחבל בעת שהוא ירה בו מת או לא מת, נוטרל או לא נוטרל, זה נשאיר כמובן לבית הדין. אבל כמו שאמרתי, עצם העובדה שקצין בכיר בצהל אומר שגם אם הירי היה במחבל שנוטרל, הוא חושב שלא צריך לנקוט הליכים פליליים, והוא מגבה התנהגות מן הסוג הזה, והוא עצמו כבר גיבה בפועל כמפקד בכיר בצהל התנהגות מן הסוג הזה, זה בעיניי דבר מזעזע. אני אולי אומר דבר קיצוני, אבל אני מאמין בו. זה לא פחות בעיניי ממחיקה, אולי במקרה הזה צריך להשתמש במילה הלבנה, של אותו דגל שחור שהונף בפרשת כפר קסם. ממש עוד חודש אנחנו מציינים 60 שנה לאותה פרשה בכפר קסם, שאז דיברו לראשונה, קבע לראשונה בית הדין הצבאי את העיקרון שיש מעשים בלתי חוקיים בעליל, שלא רק שאסור לעבור עליהם לסדר היום, ולא רק שצריך להעמיד עליהם לדין ולהרשיע, אלא צריך להוקיע אותם כפשעים בלתי חוקיים בעליל, כפשעי מלחמה אם תרצו. אבל לא צריך ללכת אחורה עד כפר קסם כדי להראות את השחיקה בדמוקרטיה שלנו. מספיק גם לחזור חצי מהתקופה הזאת אחורה, למשל לשנות ה-80, פרשת קו 300, כאשר בחירי השבק הרגו, נשתמש בביטוי העדין, מחבלים לאחר שהם נתפסו בחיים, לאחר שהם חטפו את אותו אוטובוס קו 300 מפורסם. אז נכון שהיו ניסיונות לטייח את זה וכולי, והם קיבלו חנינה, אבל למה נעשו ניסיונות הטיוח הזה? קיים מוסכם על כולם שבלי טיוח ובלי חנינה, אותם אנשי שבק יצטרכו לעמוד לדין ולהיחקר. אז זה היה מובן גם לאותם אנשי שבק, ולכן הם ניסו להטיל את האשמה על מישהו אחר, על איציק מרדכי בשעתו ואחרים. ושנים אחדות לאחר מכן. כן.
במשפטו.
בוודאי, בוודאי. כי התברר בסוף שאנשי השבק עשו את זה. אבל כמה שנים לאחר מכן, בתקופת האינטיפאדה הראשונה, אני רוצה להזכיר שנפתחו חקירות פליליות וחיילים עמדו לדין לא על זה שהם ירו למוות בחשודי טרור, אלא על זה שהם עיקו אותם. הקהל, לא ירי. וחיילים נשלחו לכלא על כך שהם עיקו מחבלים לאחר שהם נוטרלו בחלק מהמקרים. אותם חשודי טרור מתו כתוצאה מהמכות האלה. אני רוצה גם להזכיר שבעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח אז לבגץ, בגץ ציווה להעמיד לדין פלילי, וככה כן היה, מח"ט בצה"ל יהודה מאיר, על כך שהוא נתן הוראה לחיילים להכות חשודי טרור, חשודים בהשתתפות באינטיפאדה. ובגץ אמר אסור להסתפק בדין משמעתי לאותו מח"ט, אלא צריך להוריד אותו, להעמיד אותו לדין פלילי. המח"ט הועמד לדין פלילי, הורד לדרגת טוראי, ונשללו ממנו כל זכויות הפנסיה שלו, וגם לא הוחזרו לו, למרות שהוא פנה וביקש להחזיר את אותן זכויות. אני מביא את כל הדוגמאות האלה כדי לחדד באמת את השחיקה הנוראה הערכית והמוסרית שעברנו בתחום הזה, שהיום בא אלוף בצהל ואומר שלא צריך בכלל לקיים חקירה פלילית כאשר חייל נחשד בירי באדם שנוטרל. ואולי הערה האחרונה, שוב מהאינטיפאדה הראשונה, תקדים נוסף, כאשר בית דין צבאי של פיקוד דרום, באחד המשפטים של חיילים שהזכרתי קודם, שיקו מחבלים, שוב אני מדגיש, שיקו, רק במרכאות תיקו, לא ירו כפי שמיוחס לאלאור עזריה, כאשר באותו משפט הובאו עדויות שאלוף פיקוד הדרום מז ומחת גבעת יז נתנו הוראות לתת את אותם מכות, בית הדין הצבאי, מי שעמד אז שימש אז כאב בית הדין, השופט הצבאי דאז, היום הוא שופט מחוזי, יורם צלקובניק, נתן הוראה בשם בית הדין לפתוח בחקירה של הפרקליטות הצבאית נגד אלוף הפיקוד ונגד המחת. אגב, בסופו של דבר, אותה חקירה לא הסתיימה בהחלטה להעמיד לדין, אבל לא היה ספק שצריך לפתוח בחקירה, והחקירה נפתחה. אני אומר שוב, ההלבנה הזאת של הדגל השחור זה דבר נורא שאני חושב שקרה לנו. אני מקווה שהרמטכ"ל יצליח לעמוד בפרץ ולמנוע את השחיקה הערכית הנוראה הזאת. השופט דוד ברופיר.
אני חושב שגם ראש הממשלה אמר דברים מיותרים בקשר לעזריה. אני חושב שהוא לא היה צריך להתקשר למשפחה, אלא הוא צריך היה לתפוס עמדת המתנה ולחכות עד שההליך המשפטי יסתיים, ואז לומר מה שיש לו לומר.
אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה, ונעבור אל הנושא הבא שלנו. עוד שבוע, ראש השנה, וישנה תחושה שהשנה החולפת הייתה לא קלה, אולי אפילו קשה, אולי אפילו רעה לדמוקרטיה, גם אצלנו וגם בעולם בכלל, ואנחנו פונים אליך, הפרופסור יצחק גלנור, חוקר מדע המדינה ואיש מכון ון ליר, האומנם? גם כאן, ואם כן, גם בעולם?
כן, אני חושב שאמרת נכון, זו תקופה קשה לדמוקרטיות, וזה צריך להיות מפתיע, מכיוון שאחת הנימוקים שמשמיעים הוא שהדמוקרטיות נמצאות בסכנה, מכיוון שישנם ארגוני טרור, וישנם סכנות ביטחוניות, ודמוקרטיה מתגוננת יכולה להשעות זכויות וכן הלאה. ואם יש דבר שלמדנו, הוא שהדמוקרטיות ניצחו את הארגונים הלא דמוקרטיים, גם מלחמת העולם השנייה, וגם בקריסת ברית המועצות, כלומר, היינו כבר צריכים להיות בשלב שבו היינו אומרים, דמוקרטיה היא בהחלט מסוגלת להתמודד ביעילות ובנחרצות, והרי זה לא פלא, כי דמוקרטיה מצליחה לגייס את הציבור כולו, כי היא דמוקרטית, והציבור כולו כשהוא מתגייס לאט, בהליכים דמוקרטיים שהם מטבעם מסורבלים יותר, סופו של דבר שהיא מנצחת, והנה
בעצם היינו צריכים להיות משוכנעים שדמוקרטיה זה פרויקט מצליח.
יעיל, הנה, היה צריך להיות, והנה אנחנו רואים את זה בכל מקום, והתגובות, כפי שאמרתם, הבעיה איננה רק אצלנו, נגיד, נשווה לשנייה אחת את התגובה של ארצות הברית למעשי טרור, ואת התגובה של בלגיה, לפחות בשלב הראשון. האמריקאים על הפיגוע במגדלי התאומים ב-2001, כן, הגיבו פחות או יותר, נאמר זה בלשון המתה בהיסטריה, זה בלשון המתה, שעד היום, כלומר, ההחמרות היו. ואילו בבלגיה הוא השמיע הממשלה קול מאוד מעניין, הם אמרו, אנחנו לא נשנה את אורחות חיינו בגלל קומץ של טרוריסטים.
גם אם לא נתפוס אותם וגם אם הם ימשיכו לעבוד.
עכשיו, מה הם אמרו? הם אמרו דבר שהוא מאוד ציטי, והוא מאוד חשוב לנו. הטרור הוא לא איום קיומי. הוא רצחני, הוא מגעיל, אבל הוא איננו מאיים על עצם קיומן של המדינות האלה, וצריך לדעת להתמודד אותו. הוא הדין לגבי ישראל. עכשיו, אם נעבור למדינת ישראל, אז אפשר לומר, ואגב, אני לא נכנס לסיבות מדוע ישנה גלובליזציה, שהיו ציפיות אולי מופרזות.
אגב, גם צרפת כך נוהגת כמו ברוסיה?
צרפת תמיד הייתה מדינה שמגיבה בחומרה על כל דבר, ככה. מבחינה זאת אין שינוי. משטר הביטחון בצרפת, אני חושב שאנחנו לעומתם, אני חושב, יותר מתונים. היו סיבות אחרות, וגם נכון, יש ירידה ברמת הפוליטיקאים, כלומר, לא מי שהולך לפוליטיקה, גם מקומות אחרים, גם אצלנו, ואפשר לראות את הדוגמאות, ויש חיתות. אבל ירידת האמון בעולם שונה מישראל, אני רוצה להדגיש. בעוד ש נגיד את זה בהכללה, בעולם יש בעיות בדמוקרטיה. כלומר, הם נאבקים, ובגלל בעיות של פליטים, ויש היום איזה גל כזה אחור של אנטי, אבל אתם לא מוצאים שמישהו אומר, טוב, אם ככה המשטר הדמוקרטי הוא לא טוב, בואו נחפש משהו אחר. בעוד שבעולם הבעיות הן בתוך הדמוקרטיה, בישראל ישנן בעיות עם הדמוקרטיה. אנחנו שומעים היום אנשים שאומרים, רגע, שואלים אותי, נו, יש אולי איזה משטר יותר טוב וכן הלאה. מישהו פעם אפילו ציטט לי ואמר, הרי כבר צ'רצ'יל אמר שדמוקרטיה היא שיטה הגרועה ביותר. וזהו, זה מה שהוא זכר מהציטוט.
מה שצ'רצ'יל לא מדויק.
כן, מה שצ'רצ'יל אמר, שדמוקרטיה זה שיטה גרועה, אבל כל האחרות גרועות ממנה. כן, את זה הוא שכח לומר, וגם הוא אמר את זה בסרקזם מצוין, וצריך גם אירוניה להכניס לתוך הדברים האלה. אצלנו ישנה תהליך שמאוד מעניין, זה מין דמוקרטיה שהחלה להתפתח. לא שהייתה דמוקרטיה שכולה תחלת בראשית הדרך, זה לא היה ככה. אבל אנחנו רואים, נניח, בהדרגה שנניח תקופת אשכול הייתה יותר טובה מאשר תקופת בן גוריון, מבחינה דמוקרטית, וזכויות, וחקיקה שהייתה לכיוון זה. והיום, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שבאיזשהו מקום ההתפתחות נעצרה. ואין יותר תירוצים, דמוקרטיה צעירה, דמוקרטיה בראשית, אנחנו כבר 68, לא, המדינה הזאת כבר לא קשישה, אבל היא כבר די מבוגרת.
וזה בלי קשר לסיבות ביטחוניות, כמו למשל שאמרת בלגיה או ארצות הברית.
לא, זה קשור, אבל זו איננה הסיבה היחידה. ישנה סיבות
רבות. בוא נגיד שבתקופת בן גוריון בטח הסיבות הביטחוניות היו הרבה יותר חריפות, ובכל זאת התפתחה כן. דמוקרטיה.
ואנחנו כן. היום יחסית הרבה יותר חזקים מאשר היינו אי פעם. והטרור איננו סכנה לעצם קיומה של מדינת ישראל. צריך להגיד את זה.
זה משהו שבא מלמטה או בא מתוך השלטון?
זה נובע מאיזשהו חוסר ביטחון פנימי של אזרחים, ונובע ממעשיהם של הפוליטיקאים שלנו והמנהיגים שלנו. אם מנהיגים מוכנים לחוקק חקיקה לא דמוקרטית, כמו החוק הזה, חוק הלאום, שכרגע לא ניכנס לשאלה אם הוא נחוץ או לא, אבל הוא בתוכו מקפל את התפיסה שאומרת שיש להעדיף את האינטרסים הלאומיים על הדמוקרטיה, יצרנו בעיה מאוד גדולה. הרי זאת התנגשות שאיננה קיימת, היא מופרכת לגמרי. הדמוקרטיה אין לה שום בעיה עם בעיות של לאום וכן הלאה. ואני יכול להזכיר את חוקים שדיברנו עליהם פה, משה, לא פעם ולא פעמיים. אני רק רוצה לומר, או הפגיעה בבית המשפט העליון, או הפגיעה בשידור הציבורי, החוסר ההבנה של תפקידו בדמוקרטיה, הפגיעה בארגוני החברה האזרחית, שם אחד מנדבחי דמוקרטיה מצליחה, יש לה חברה אזרחית מסגשגת, וזה חלק מהעניין.
אמירה של חבר כנסת בכיר, יו"ר קואליציה, של העיתונות יש יותר מדי חופש.
כן. אז אם שאל, אני אומר, בנוסף לפוליטיקאים שאינם, שלא יפנימו, וכתוצאה מזה גורמים לכך שהתפיסה הדמוקרטית היא מאוד שטחית, נניח מהדברים שאומרת שרת התרבות, אינם מראים על איזושהי הבנה עמוקה של מה זה דמוקרטיה ומה תפקידה כשרה. כן, אנחנו פה לא בשוק שנענים לדרישות של לקוחות. היא שרת התרבות שצריכה לקבוע מדיניות תרבות שהיא כמובן אליי רחוקה ממנה. פרט לזה, יש, וזה ישראל, ישנן בעיות שנשארו פתוחות.
למשל?
ארבע בעיות פתוחות, אני רק אגיד את הכותרות. מדינה שאיננה מכריעה לגבי גבולותיה, לגבי עתיד השטחים שנכבשו, לכאן או לכאן, אינני אומר, מעוררת תחושה של אזרחים שהיא לא מסוגלת להחליט. הדמוקרטיה היא חסרת אונים. עצם חוסר ההכרעה, 50 שנה.
לא רק זה, גם עצם המצב, עוד פעם.
אני מתעלם מזה, עצם המצב זה...
לא, שאתה מחזיק מיליון אנשים ללא זכויות תחת השלטון שלך.
פשיטה, ברור, משה.
אז עוד פעם, אפשר לספח ולתת אזרחות. נכון. לא משנה מה הפתרון, אבל...
הגיע הזמן... אומר שעצם היא ההחלטה...
אחרי 50 שנה הגיע הזמן, מהסיבות שאתה אומר בצדק, אי אפשר להחזיק אנשים תחת שלטון כזה. האם אפשרית דמוקרטיה עם פערים חברתיים כל כך עמוקים? התשובה היא כן, אבל במדינת ישראל זה לא. ברגע שהפערים האלה ימשיכו וגדלו, והפערים במדינת ישראל ב-20 השנים גדלו, לא שהם גדלו לאט לאט, הם גדלו בבת אחת, ממדינה, חברה יחסית שוויונית, לאחת החברות הלא שוויוניות ביותר
בעולם. איך זה מערער אבל את הדמוקרטיה? יש עניים זה רע, כמובן.
המדינה הדמוקרטית הזאת היא לא עובדת בשבילי, כמו שאומרים. מה אני, מה אני, בשביל מה אני צריך להיות? תראי את ההשתתפות בהצבעה. אנשים לא מצביעים, בעיקר צעירים. יש לנו 20% תושבים, אזרחים ערבים. אי אפשר להחזיק אותם במצב של אפליה, אמנם חוקית כביכול יש שוויון. צריך לקבל הכרעות בנושא הזה. וכמובן דת ומדינה. יש לנו ארבע בעיות שהגיע הזמן לאט לאט להתחיל לטפל בהן, מכיוון שהן משפיעות על עצם קיומנו, יותר מאשר הטרור, והן משפיעות על הדמוקרטיה. עכשיו, הצירוף ביניהם הוא יכול להיות קטלני.
או שמחכים שהכלב או הפריץ או... אתה יודע.
כן. אז תמיד שואלים אותי, האם יש סכנה לעצם קיומה של הדמוקרטיה? אז אני אומר, לא תהיה פה הפיכה צבאית כנראה, וזה לא קורה מהיום למחר. הסכנה האמיתית בעיניי, שתהיה לנו דמוקרטיה פורמלית כזו, של בחירות ושל רוב ושל כנסת שצריכה לחוקק, אבל זאת תהיה דמוקרטיה חלולה, מכיוון שאזרחיה אינם מאמינים שהיא משרת אותם, ומכיוון שמנהיגיה אין להם את הנשמה הדמוקרטית הנחוצה.
פרופסור גלנור, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמחנך לדמוקרטיה, עשרות שנים בתור מרצה באוניברסיטה, ואני אזכיר, אחד המחקרים הראשונים שלך, נדמה לי, עוד בראשית דרכך באקדמיה, היה על ראשיתה של הדמוקרטיה ועל צמיחתה של הדמוקרטיה אצלנו, ואחד האחרונים, לא האחרון כמובן, אני בטוח שיהיו עוד, אבל בינתיים זה אותו ספר על, על הבעיות של המערכת הפוליטית שלנו, שגם דיברנו איתך עליו, יותר מפעם אחת בתוכנית הזאת, שהוצאת לפני שנה, שנתיים. אין לנו פה בעיה חינוכית, ואתה גם כמובן רואה כל הזמן, ראית דורות של סטודנטים, דיברת על הפוליטיקאים. אני באמת חושב, אולי אני נאיבי, שמגיעים לשלטון אנשים שהתחנכו במערכת החינוך שלנו, אולי אפילו סיימו אוניברסיטה, והם פשוט לא מבינים מה זה דמוקרטיה, כלומר, זה לא שהם מתעממים. אני בטוח שמר נתניהו יודע מה זה דמוקרטיה. אבל אולי חלק מאותם פוליטיקאים שהזכרנו פה, באמת חושבים שדמוקרטיה זה שלטון הרוב, כמו שאמרת, עניין פורמלי.
ומותר לעשות מה שאתה, עכשיו תורנו. אתה, כן, עכשיו אם, תורנו לעשות, נכון?
אם נבחרת, מותר לך לעשות הכל. איך אמרה מירי רגב? בשביל מה יש שידור ציבורי, אם אני לא יכולה לקבוע מה הוא משדר? ולמה שנממן אותו? ולמה שאני אממן תיאטרון, אם אני לא יכולה לקבוע מה יציגו בו? ולמה שאני אתן כספים לאקדמיה, אם אני לא יכולה לקבוע מה ילמדו שם, ומי יהיו המרצים? יש לנו פה בעיה חינוכית אולי.
כן, אז קודם כל באמת יש כאן איזה מין ליקוי מאורות, מי שעולה לשלטון, המדינה מופקדת בידיו, על מנת שהוא יעשה טוב לאזרחיה, לא על מנת שהוא עכשיו יעשה מה שטוב לו. זה דבר מאוד חשוב, השלטון מוגבל בעצמו. אבל אני דווקא רוצה לדבר על, על הבסקרים ששם מביאים דעתם, ויש לנו בעיה, אנשים היום אומרים דברים מזעזעים לגבי עצם האמון בדמוקרטיה, בסקרים שנעשים. והדבר שהכי מטריד הוא שככל שהגיל שלהם יותר צעיר, כך הבעיה יותר גדולה. האם לתת לערבים אזרחי ישראל להכריע בשאלות הכלל? אומרים לא, לא צריכים, לא הם אזרחי ישראל, וכן הלאה, יש הרבה דוגמאות. זאת אומרת שהאנשים הצעירים משקפים, אני לא חושב שהם פחות דמוקרטיים מהמבוגרים, אבל הם אומרים את האמת, הם משקפים גם את הסכנה לדור הבא שיהיה אמת כזה. ואז צריך לחזור למקום ששם מחנכים לדמוקרטיה, לא בשיעורי הדמוקרטיה בלבד, אלא בבית הספר. גם שיעור התעמלות הוא הזדמנות לחנך לדמוקרטיה, אני ראיתי, ילדים שלי למדו במקומות אחרים, ואין שיעורי דמוקרטיה.
ולזכויות המיעוטים ולזכויות החלשים.
בדיוק, עכשיו, קח את ספר האזרחות הזה. אני לא אגיד עליו שום דבר, פרט לזה, אני אגיד הכל, אבל פרט להאמין, זה לא ספר אזרחות. הספר הזה, כפי שעכשיו הוציא אותו משרד החינוך, מטרתו לחזק את הזהות היהודית.
אינדוקטרינציה.
מצוין, רוצים לחזק, אין לי שום, אבל זה לא חינוך לאזרחות, כאן צריך לחנך לאזרחות. ואם משרד החינוך לא מבין את זה, המורים לא מבינים את זה, מה אנחנו נלין על הילדים שיוצאים בבית הספר, אומרים, דמוקרטיה, נו טוב, אז אני יותר יהודי מדמוקרט. שוב, כאילו שהדברים האלה מתנגשים. דמוקרטיה אין שום בעיה עם דת, או אפילו לא עם, 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 עם השקפות עולם. זה קושי עצום שאני אומר, המקום לחזור אליו זה לא חקיקה ולא פסיקה, כי אלה חשובים. אלא חינוך. אלא לחזור לגן הילדים.
השופט ברופי, רצית להעיר בנקודה הזאת.
כן, אני רציתי להעיר לדבריך כאשר אמרת ש... הדמוקרטיה התפתחה גם בתקופתו של בן גוריון. זה נכון, אבל לא צריך לשכוח את חלקו של בגץ בהתפתחות הדמוקרטיה באותה תקופה, למשל פסק דין שייב ועוד פסקי דין מאוד חשובים שניתנו בשנות ה-50.
כן, אבל בוא נזכור, אני מקבל כמובן ו... אנחנו האחרונים בתוכנית הזאת שלא נשבח ונעלה על נס את תרומתו של בגץ, אבל בוא נזכור שדוד בן גוריון, למרות שהוא לא היה דמוקרט דגול כמו שאמרנו, וכמובן אני מסכים למורי ורבי פרופסור גנור שלוי אשכול פתח ופיתח את הדמוקרטיה.
נכון.
אולי היה במובן מסוים האיש שקידם את הדמוקרטיה יותר מכל אחד אחר, אבל דוד בן גוריון קיים את פסק דין שייב. הוא לא העיז כמו היום להגיד אני אעשה חוק עוקף בגץ, ובגלל שאני חושב ששייב, ישראל אלדד, הוא טרוריסט, והוא בפירוש ראה בו טרוריסט, למרות שבגץ אמר לי, אתה חייב לאפשר לתת לו להמשיך להיות מורה, אני אפטר אותו כי יש פה סכנה ביטחונית. דוקטור איתן לבונטין, רצית להעיר בעניין הזה?
כן, רק אולי אני איזה שגם קצת מזהיר.
כן.
אני חושב שצריך להיזהר גם מהרחבת יתר של הדמוקרטיה. כאילו דמוקרטיה כוללת את כל הערכים שאנחנו חפצים בהם, ערכים פרטיקולריים. כי ככל שגבולות הדמוקרטיה מתרחבים, כמו גבולות של כל אימפריה, כך קשה יותר להגן עליהם. וככל שגבולות הדמוקרטיה כוללים יותר ערכים פרטיקולריים, כך יש
הדוגמה.
יותר אנשים שאולי אינם רוצים באותם ערכים. כך יש יותר כן. אנשים שאומרים, אם זו דמוקרטיה, אולי איננו רוצים דמוקרטיה.
אולי תדגים, לאיזה ערכים אתה מתכוון?
אני לא רוצה עכשיו להיכנס לערכים פרטיקולריים, לדוגמאות, אני לא חושב שהזמן יאפשר לי, אבל צריך גם להיזהר מפני הרחבה גדולה מדי, כדי שלא נמצא את עצמנו עם ממלכה שאנחנו רוצים בה, אבל קשה להגן עליה.
פרופסור גנור, כן.
יכול להיות שאני מבין, אם תרשה לי אולי ללכת בכיוון שלך, הרחבת יתר של הדמוקרטיה אין דבר כזה, אבל ישנם ניסיונות להכניס אותה למקומות הלא נכונים. למשל, ההנחה למשל שמוסד להשכלה גבוהה צריך להתנהל באופן דמוקרטי, או בכללי שוב, זה שטות מוחלטת. כלומר, אם זאת הכוונה...
לא, זאת לא הכוונה.
עכשיו, מעבר לזה אין דבר כזה הרחבת יתר, כי בסך הכל, מה אנחנו מדברים? מדברים על שני ערכים יסודיים שעליהם מבוססת הדמוקרטיה. ואני מניח שאף אחד לא מתנגד.
שוויון.
שני ערכים זה שוויון וחירות. כן. ועל זה אי אפשר להרחיב יותר מדי. אין לאן ללכת עם זה. עכשיו, דמוקרטיה אין קושי עם, כפי שאמרתי, עם דעת, עם השקפות עולם, עם אנשים שאפילו מוכנים לבוא ולומר, אני רוצה להתנגד לדמוקרטיה באמצעים דמוקרטיים. גם זה יכולה לסבול. יש לה סבלנות אין קץ, מכיוון שהיא בנויה על כך שכולם צריכים להשמיע את דעתם.
אני שותף לעיקרי הדברים שאמרת, אני רק רציתי להזהיר, ולגבי הדברים שעכשיו הערת, כבר היה מי שאמר שהדמוקרטיה מבוססת על כך שהמוסדות בתוך הדמוקרטיה אינם דמוקרטיים. לא בית ספר, לא צבא, לא משפחה וכן הלאה.
אנחנו נסתפק בדברים
האלה. לא, אבל מפלגות למשל חייבות להיות דמוקרטיות, כי... אחת או שתיים, כן, אבל היום יש לנו רוב המפלגות היום בכנסת אינן דמוקרטיות פנימה, וזה לא יכולים, זה אי אפשר לסבול.
כן.
פעם זה היה אחת או שתיים, המפלגות הדתיות.
יש לנו מפלגות שמדירות נשים, אפרופו.
וכן הלאה, כן.
דבר אני, שלא קיים באף מקום.
אני רוצה עוד דוגמה אחת לומר, מכיוון כן. שהיא זועקת. החוק הזה, התהליך שישנו לעקוף, אני רוצה להתחבר לדברים שלך, לגבי תפקידו המרכזי של בית בגץ. המשפט העליון, של בגץ. זה כל כך חשוב. כלומר, נניח שאני צריך לבוא לאיזשהו מקום, ואני צריך לשאול, שאלה אחת יש לי, כדי לדעת אם זה דמוקרטי. אני הייתי שואל, האם בית המשפט, המערכת המשפטית, היא בלתי תלויה? זה, תראו, לא יכול להיות דמוקרטיה בלי מערכת משפטית בלתי תלויה. זה א' ב'. והנה מה יש לנו עכשיו? אנשים שרוצים למצוא הסדרים, גם חוקיים, כדי לעקוף את מה? את חוקי הקניין של מדינת ישראל, על ידי זה שהם ילבינו את...
חוקים שעוצרים גזל.
כן? כן, כן. זאת אומרת שמחר יבואו ויקחו מאחד מאיתנו את הבית שלו ויגידו, לא נורא, כן. אז שחברי כנסת, 25 מתוך 30 חברי הכנסת של הליכוד יגידו דבר כזה, חוק עוקף חוק, חקיקה, זה בלתי אפשרי. תרומתם לדמוקרטיה איננה מצטיינת בנושא הזה, נכון?
בהחלט.
אנחנו מאוד מודים לך, פרופסור יצחק גלנור, חוקר מדע המדינה, איש מכון מולירה לדברים האלה, ואנחנו נצא להפסקת פרסומת כאן בדין ודברים, רשת בית של כל ישראל, נשוב מיד.
עשרות פעילויות לחגים בהנחה ניכרת, באתר הסתדרות המורים.
למורים ולגננות, יש רק בית אחד, הסתדרות המורים.
אב שקול, מגד קרבי במילואים, עורך דין, אשר נאבק בתוך מערבולות של אמת, סוחף לתוכן את אמו, אשתו, מאהבת צעירה ואת ראש הממשלה. אמת, רומן חדש סוחף מפתיע ומעורר מחלוקת מאת צביקה ניר, עורך דין, סופר ואח שקול. אמת, ספר על אמת, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, עכשיו בחנויות הספרים.
שנה טובה!
וואו, בדיוק כזה רציתי!
גולף אנד קו במבצע מיוחד לחג. קונים ב-350 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים. גם על מתנות שבדיוק כזה רציתי. שנה נפלאה, מגולף אנד קו, כפוף לתקנון.
שלום, כאן דליה מזור. כל יום הולדת הוא תזכורת שעברה לעוד שנה. בזכות שיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, זו דווקא תזכורת נחמדה. ואצלך? חייגי כוכבית 2555 ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון.
מתברר שכשמדובר בבית שלהם, הישראלים לא מתפשרים. מדי שנה בשנה, בעשרות אלפי בתים, הישראלים מתעקשים ובוחרים שוב ושוב בדלתות הפנים של פנדור. לא פלא שפנדור היא חברת הדלתות הגדולה בישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
שנה חדשה מתחילה בסטימצקי. מתנות מדהימות לכל המשפחה, משחקים ויצירות מקסימות לילדים, מבחר מתנות לדודים, לחברים, וכמובן שנה חדשה, ספרים חדשים, רבי המחר של הסופרים האהובים והמוכרים, וחברי מועדון קונים וצוברים נקודות. מתנות לחג קונים רק בסטימצקי.
שנה טובה!
וואו, בדיוק כזה רציתי!
גולף אנד קו במבצע מיוחד לחג. קונים ב-350 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים. גם על מתנות שבדיוק כזה רציתי. שנה נפלאה, מגולף אנד קו, כפוף לתקנון.
לשיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חייגי כוכבית 2555, ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון.
מדטכניקה אורטופון. קשה להגיד, קל לשמוע. מדטכניקה אורטופון, מכשירי השמיעה התוך-אוזניים הזעירים והמתקדמים בעולם. לפרטים 1-700-737.
מדטכניקה אורטופון.
ביטוח בריאות, מבולבלים? התקשרו כוכבית 8290, כוכבית 8290, נקודה.
שלום שלום אחינו, מה? ידעת שאוטוטו יש דרבי תל אביבי ואתה משחק אותה נאיבי?
נו באמת, הידעת ולא שלחת.
אחינו, זה קרב על העיר, השלח ווינר, מהיר.
עכשיו בווינר, הדרבי הגדול של תל אביב, מכבי נגד הפועל.
יודע איך המשחק ייגמר?
ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח...
איך תיקח?
החיים שלך יקרים, הצמיגים של מישלן כבר לא. עוברים לצמיגי מישלן. הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בחיסכון בדלק. בדוק ותופתע.
אנחנו כאן בדין ודברים. הפרקליטות מערערת על ההחלטה לנקות שליש ממעזרו של יושיהו פינטו, ואיתנו השופט דוד ברופיר, אתה פרסמת ממש החודש את ספריך ועדות השחרורים, בהלכה הפסוקה על סמכויות ועדות השחרורים, ונשאל אותך קודם אולי, מה, קודם כל, מה דעתך באמת על הכוונה לשחרר את פינטו?
לדעתי ההחלטה של ועדת השחרורים היא מוטעת מעיקרה. טוב שהפרקליטות הגישה עתירה מנהלית, ואני מקווה מאוד שהעתירה המנהלית תתקבל. אני רוצה לעמוד על שתי נקודות כדי לא לגזול זמן שהוועדה עמדה עליהן. אחד, הבעת חרטה מצידו של פינטו. הבעת החרטה, ככל שהיא קיינה ואמיתית, היא מאוחרת מאוד. לפינטו הייתה אפשרות להתחרט על פני תקופה ארוכה, גם כאשר תנץ ברכה התאבד, וגם לפני כן. הנימוק השני שהוועדה סמכה עליו זה המצב הבריאותי, אבל היא שכחה לרגע שיש בשב"ס בית חולים שניתן לקבל בו טיפול בחודשים שנותרו לו עדיין למאסר, ואני חושב שחוץ מזה ישנה פרוצדורה מיוחדת של שחרור אסירים חולים לפי סעיף 7 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, ולדעתי הוועדה בכלל לא הלכה בדרך הזאת. היא פשוט אמרה, האיש חולה, הוא מגיע לו להשתחרר, בזמן שבאמת הוא יכול לקבל טיפול ראוי בבית החולים בכלא, ולבלות את יתרת מאסרו.
אני רוצה אולי, כדי לתת יתר תוקף לדעתך, לדבריך, שאני כמובן מצטרף לדעה הזאת, להזכיר למאזינים שהיית בעשור האחרון ראש ועדת שחרורים מיוחדת לאסירי עולם, ואין ספק שאתה אולי המומחה בתחום הזה, ומבחינה הזו אני חושב שבאמת יש חשיבות, ועשית שירות גדול שישבת וכתבת את הספר החדש הזה שמסכם את סמכויות ועדת השחרורים. אני חושב שאחד הדברים שאתה מדגיש בצדק בספר, אני חושב שנוכחנו בכל מיני פרשות שאולי אין מספיק מודעות לעניין הזה, שזה לא עניין אוטומטי שאם אסיר ריצה שני שליש מעונשו והתנהג יפה בכלא, שיש לו זכות להשתחרר. כפי שנאמר בחלק מפסקי הדין שאתה מצטט,
נכון.
זה לא עניין של זכות, אלא האסיר צריך להוכיח שהוא ראוי לשחרור
ושאיננו מסוכן.
כן, אבל אפילו לא רק שהוא לא מסוכן,
כן.
אלא שהוא ראוי, וגם צריך להתחשב בהשלכות הערכיות והמוסריות. ואתה מביא בספר תקדים ממש מהזמן האחרון, מלפני חודש, חודשיים, שוועדת שחרורים, בצדק לדעתך, ובית המשפט גם אישר את זה, סרבה למשל לשחרר את הרוצח של דני כץ, למרות שהוא כבר ריצה 29 שנים, לא רק שני שליש, אלא 29 שנים מ-30 השנה שקצבו לו לרצח. אפילו את השנה היא סרבה, כי היא אמרה, חומרת המעשה, המסר הערכי שיעבור, לא מאפשר את השחרור.
יש לי שאלה.
אז אולי באמת להדגיש את העניין הזה.
אפשר רק להוסיף שאלה שמטרידה אותי. הרי, קודם כל, הנימוקים שהעלית הם ודאי משכנעים, אבל אחד הנימוקים ששמעתי שהפרקליטות אומרת שבגלל זה היא עומדת לעתור, זה חומרת מעשיו. עכשיו חזרת על זה. אני לתומי, זו שאלה. חשבתי ש... פסיקת בית המשפט לחוד, וכל מה שנוגע לאחר מכן לעונש ולחומרתו וכן הלאה, זה לא עניין של ועדת השחרורים, זה היה בפסק הדין. כלומר, בשלב הזה, אני לא חושב שצריך לבדוק מחדש את חומרת העונש, על זה הוא קיבל 30 שנה.
בוא נשמע את השופט ברופיר.
אני שואל.
מה אתה אומר?
האם חומרת העונש נכנסת בשיקולי...
אתה מדבר, לא חומרת העבירה אתה מתכוון.
חומרת העבירה, חומרת העבירה, סליחה.
חומרת העבירה בהחלט נכנסת לשיקולים של ועדת השחרורים, מפני שחומרת העבירה מצביעה על מי האסיר. ככל שהעבירה חמורה יותר, אז זה נראה גם שהאסיר מסוכן יותר. אני מביא בספר מקרה של אסיר בן 90, שביותו בן 70, העלה את ביתו על המוקד, ולקח כיסא וישב ליד המוקד עד שהיא נעקלה באש. והאיש ישב מגיל 70 עד 90. בגיל 90 הוא הגיש בקשה לשחרור מוקדם, וזה ועדה שישבתי בראשה, אנחנו לא שחררנו אותו.
בגלל מסוכנות ל...
בגלל חומרת...
אין סכנה שהוא הולך לשרוף מישהו, אבל...
בגלל חומרת העבירה...
אז אני באמת לא מבין, אז הוא נענש פעמיים.
לא, הוא לא נענש, הוא לא נענש פעמיים.
ועדת השחרור... לא, בית המשפט גזר עליו את העונש המלא.
מאסר
עולם... זה לא שהוא נותן לו שליש אוטומטי.
לא, עם קציבה.
זה לא אוטומטי.
הוא קצב את עונשו, ואנחנו מנענו ממנו להשתחרר לפני תום קציבת העונש.
שמתם את עצמכם במקום בית המשפט?
לא, לא, אנחנו לא שמנו את עצמנו.
בית המשפט נתן לו את מלוא העונש, והוא אמר,
כי אנחנו...
תבוא אחר כך ועדה ותשקול אם האיש הזה ראוי
לשחרור
מוקדם.
על פי כל הנסיבות. לא על פי כל הנסיבות, אני מרגיש שלא שכנעתי אותך, ואני מצטער.
אני רוצה גם לומר שאולי בתשובה לפרופ...
אני קיבלתי את הנימוקים, אני צריך להבין את זה.
כן.
פרופסור גלנור, אולי אני אנסה להגיד שגם בחוק נאמר, וגם בפסיקה של בית המשפט, שכמובן השופט ברופיר מביא אותה בספרו בהרחבה, שאסור שיהיה, אבל זה גם נאמר במפורש בחוק, בסעיף 10 נדמה לי, שאסור שתהיה דיספרופורציה בין חומרת העונש הסופי לבין חומרת העבירה, כי אז זה מעביר מסר מאוד מסוכן. אולי עוד חצי מילה, שופט ברופיר, כי זה מאוד חשוב. אני מאוד חושב שעשית נכון, אתה פותח את הספר בחשיבות של עמדת הקורבן של העבירה.
נכון.
כי הרבה אנשים התקוממו.
כן.
גם
זה
אפרופו
לא במקרה הכנסתי את נפגעי
הסיפור של הנסיק
העבירה.
לשעבר קצב, כן. כולל הסניגורים שלו, מה פתאום הקורבנות שלו כביכול לחצו על הוועדה. אז חשוב לומר, החוק בפירוש קובע שזכותם להביא את עמדתם, ושהוועדה צריכה להתחשב בה.
הוועדה צריכה להתחשב בה, ואנחנו בוועדה שלנו למשל התחשבנו בעמדת נפגעי העבירה, בהורים של דני כץ, כאשר הובא בפנינו
המוקדם.
עניין השחרור המוקדם.
אנחנו מאוד מודים לך, שופט דוד בר אופיר. הספר הזה, כאמור, ועדות השחרורים בהלכה הפסוקה, מעודכן, ואנחנו מודים לך שבאת אלינו לאולפן. ועכשיו אליך, דוקטור איתן לבונטין, אתה חושף במחקר מטריד ביותר שערכת במכון הישראלי לדמוקרטיה, שמערכת המשפט שלנו נאלצת מכוח החוק להרשיע ביודעים נהגים חפים מפשע. ספר לנו על הדבר הפרדוקסלי הזה.
כן, בכל שנה יש בישראל מאות אלפי עבירות תעבורה שבהן הרכב מזוהה והנהג אלמוני. חלק קטן מהעבירות האלה, אבל חלק חשוב, זה עבירות פגע וברח, עבירות של הימלטות משוטרים, צורות שונות של נהיגה, פראית. והרוב הגדול של העבירות האלה זה עבירות מצלמה. עבירות מהירות ואור אדום שנתפסות במצלמות מאות אלפים בכל שנה ממוצעת.
ואז מה אומר החוק בעצם?
והחוק הקיים הוא סעיף אומלל ומבולבל, שבמילים פשוטות אומר את הדבר הבא. צריך להרשיע את בעל הרכב, גם אם ברור שהוא לא נהג, רק משום שהוא לא מוכיח מי כן נהג.
הוא צריך למצוא את מי שכן נהג ולהוכיח, אם לא, הוא כאילו העבריין.
אם לא, רואים אותו כאילו הוא נהג בעצמו,
אפילו אם נגיד הוא מביא דרכון, והוא מראה שבאותו זמן הוא היה בחוץ לארץ.
למשל.
או שגנבו לו את הרכב.
לא, כשגנבו לו את הרכב זה לא חל. אבל לא
מספיק שבעל הרכב... אתה צריך למצוא את האשם ולסחוט, איך אומרים, לסחוט ממנו את ההודעה גם.
כן.
העיקר הוא שבעל הרכב לא מספיק שיוכיח את חפותו.
הוא
יכול להיות שהוא היה בחול, יכול להיות שהוא היה בעיר אחרת, יכול להיות שהוא נכה ולא מסוגל לנהוג בכלל. כל זה לא חשוב, לא רלוונטי.
אני חייב לומר שמה שאתה מתאר פה זה מזעזע משתי בחינות. א', שכמו שכבר אמרה איריס, מערכת המשפט מרשיעה אדם שהיא יודעת שהוא חף מפשע, כי הוא היה בחול בזמן אותו מקרה, נאמר.
או שהרשיעו עיוורת. אפילו
מזכיר מקרה שאישה עיוורת שהיה רשום על שמה רכב, והוא הורשעה בתאונה של פגע וברח. מצד שני, מה שלא פחות חמור, העבריין האמיתי בעצם לא נותן את הדין, אפילו אין לו נקודות, אין לו הרשעות קודמות.
נכון. זה דבר שבאמת כדאי להדגיש אותו פעם אחר פעם, משום שזה איכשהו לפעמים בורח מהתודעה. כל פעם שמורשע אדם חף מפשע בעבירה שהוא בוודאות לא ביצע, העבריין שכן ביצע את העבירה נשאר בכביש. העבריין ממשיך לנהוג. ובעבירות כנס, בעבירות המצלמה, יש יסוד מוצק להעריך על פי ניתוח סטטיסטי, שמדובר בעשרות אלפי מקרים בכל שנה. עשרות אלפי מקרים בכל שנה שבהם חפים מורשעים במקום האשמים.
לא צריך לעבוד ראיות של ראיה, לא צריך ראיות להאשמות כאלה.
אז פה לא צריך. אז פה מערכת המשפט פועלת בלי ראיות, וגם בניגוד לראיות. לא רק בלי ראיות, אלא בניגוד לראיות. הרי מרשיעים אדם כאשר ברור וידוע ומוכח שהוא חף מפשע.
בדיוק.
יצרה חזקה.
בחוק נאמר שרואים את הבעלים כאילו הוא עשה ולא צריך להוכיח. אבל דוקטור לבונטין, אתה אומר דבר נוסף שהוא גם חמור. זה חל גם במקרה שהבעלים הרשום של האוטו זה תאגיד, בכלל לא בן אדם. ואז נוצר פיתוי בעצם לאותו תאגיד, נגיד שמעסיק את אותו נהג, הרי התאגיד לא יכול ללכת לכלא, אז הוא בעצם אומר, אוקיי, אני אקח על עצמי את האחריות, אשלם כנס במקום הנהג, והנהג שלי יוכל להמשיך להשתולל על הכביש. זה
בדיוק
בעצם התוצאה, כן.
בדיוק
כך. וזה קורה, אתה אומר.
התאגיד... בוודאי שזה קורה. התאגיד והנהג קובעים בעצמם מי מהם יורשע.
מה עושים כדי לשנות את זה? לשנות חקיקה?
רגע, שופטי התעבורה לא מודעים לזה? ובכל זאת הם בני אדם, שופטים.
הדבר הזה אושר לא פעם גם בבית המשפט העליון.
צריך להגיד שהשופטים הביאו מורת רוח, לא?
אני כאן, לא הביאו מורת רוח. להפך, לצערי הרב, להפך. לא רק שמיישמים את החוק הזה, שלפי דעתי אסור ליישם אותו, לפי דעתי הוא...
לא מוסרי, קודם כל.
התוצאות הן בלתי חוקיות, לא רק בלתי רצויות. ואני אקריא לכם כמה מילים, אני פשוט רוצה להקריא אותה מפסק דין שקיבל את ברכתו של בית המשפט העליון.
ואתה תגיד לנו,
איך
יוצאים מזה גם?
כן, אם הזמן יאפשר לי. במקרה שבו בית המשפט העליון אישר הרשעה של אדם בעבירת פגע וברח, שהוא לכל הדעות לא עבר, הוא לא היה באוטו, כן, הוא כן. לא עבר את העבירה, והוא קיבל עונש של מאסר על תנאי,
כנס
של עשרות אלפי שקלים. מה אמר בית המשפט? המשמעות בהטלת אחריות על בעל הרכב במקרים כגון אלה, כשבעל הרכב לא הצליח להוכיח מי נהג ברכבו, היא הרשעת חפים מפשע. אכן, תוצאה זו אינה נוחה, אך מה שהנפש חושקת, המציאות עושקת. סוף ציטוט.
השלמה. תגיד, יש עוד מקום בעולם?
יש לנו דקה, איך יוצאים מזה?
יש עוד מקום בעולם שיש מצב כזה?
בוודאי שלא. לא נוח, אני רק רוצה שהמאזינים ידעו.
אז איך יוצאים מזה?
שבמדינת ישראל, הרשעת חפים מפשע ביודעין, היא חלק מארגז הכלים של מערכת המשפט.
צריך לתקן את החוק.
מה עושים מדינות אחרות? בדקה. נקודת המוצא היא באמת טבעית ופשוטה מעין כמוה. מותר להרשיע רק את האשמים, ואם אין ראיות, אין הרשעות. לכן בעבירות חמורות חייבים לחקור, ובעבירות מצלמה, במיליונים של עבירות מצלמה, מוצאים פתרונות מעשיים, שמאפשרים אכיפה יעילה ולגיטימית.
למשל?
בקליפורניה, למשל, מצלמים מקדימה את הפנים של הנהג, ולא רק את לוחית הרישוי. באנגליה דורשים מהנהג לומר מי היה הנהג, ואם הוא איננו עונה, אם הוא שותק, הוא מורשה על שתיקתו, לא על נהיגתו. זה אגב אפשר לעשות גם בישראל. יש לנו חוק כזה, אבל הוא נשכח. ובארצות אחרות, בניו יורק ובעוד ארצות נוספות, מטילים על בעל הרכב קנס אזרחי כספי. קנס כספי בלבד, בלי הרשעה, בלי נקודות, בלי מעשר.
מקווה שהמחקר שלך יקדם חקיקה כזאת גם בכנסת.
אנחנו מאוד מודיעים לך על הדברים האלה. דוקטור איתן לבנטין, תודה לכולם. סיימנו לפרופסור יצחק גלנור, לשופט דוד בר אופיר, לך דוקטור לבנטין, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לנו גם באתר רשת בית וביישומון. בימי ראשון הקרובים יהיו ערבי חג, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים אחרי החגים, יום ראשון, בעוד 5 שבועות, שנה טובה.
כששואלת איזו מתנה אני רוצה לחג, אני תמיד עונה, כלום. כי אני יודע שהיא תמיד תקנה לי את הבוסם שאני אוהב. חגיגת בסמים בסופר פארם. מגוון בסמים לגבר, מ-99 שקלים בלבד. לדוגמה, מונבלן לגבר, בוגרד סילבר סנד אינטנס, 1 מיליון, ארמניקוד ועוד. חג שמח מסופר פארם.
ביטוח בריאות, מבולבלים? התקשרו כוכבית 8290, כוכבית 8290, נקודה.
מדטכניקה אורטופון. קשה להגיד, קל לשמוע. מדטכניקה אורטופון, מכשירי השמיעה התוך-אוזניים הזעירים והמתקדמים בעולם. לפרטים 1-700-700-637.
מדטכניקה אורטופון.
מתברר שכשמדובר בבית שלהם, הישראלים לא מתפשרים. מדי שנה בשנה, בעשרות אלפי בתים, הישראלים מתעקשים ובוחרים שוב ושוב בדלתות הפנים של פנדור. לא פלא שפנדור היא חברת הדלתות הגדולה בישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עשרות פעילויות לחגים בהנחה ניכרת, באתר הסתדרות המורים.
למורים ולגננות, יש רק בית אחד, הסתדרות המורים.
מתנות לחג קונים בצומת ספרים. ספר המתכונים של מתוקה עכשיו ב-29 שקלים ו-90.
כדאי לעצור בצומת ספרים.
אדם חכם קונה בעלם. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ. כן, ללא מע"מ. וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה לקבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. אדם חכם קונה ב...
כפוף לתקנון.
סיפור אהבה מלהיב המתרקם בזמן מסע שורשים בין הרופא דוקטור אליהו למדענית צעירה שטיפל בה בילדותה. רומן היסטורי מרתק בהוצאת גוונים עכשיו בחנויות הספרים. דוקטור אליהו היקר, מעט פנינית ציפורי בקנשטיין.
זכאים למכשיר שמיעה דרך קופות החולים? רק במדאטון תוכלו לרכוש מכשירי שמיעה מבית אוטיקון עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתקדמת בעולם. ותקבלו סוללות חינם ל3 שנים. התקשרו עכשיו 1-800-200-208.
כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות עורכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1-700-700-204.
סיפור אהבה מלהיב המתרקם בזמן מסע שורשים בין הרופא דוקטור אליהו למדענית צעירה שטיפל בה בילדותה. רומן היסטורי מרתק בהוצאת גוונים עכשיו בחנויות הספרים. דוקטור אליהו היקר, מעט פנינית ציפורי בקנשטיין.
אני לא יודע מה לבחור. או מכונית היברידית, או מכונית נוחה, או מכונית בעלת ביצועים מעולים.
או אוריס, אוריס היברידית של טויוטה. או, תתרשמו מההיברידית, תתרגשו מהביצועים. טויוטה אוריס היברידית, בעלת מנוע 1.8 ליטרים, בהספק משולב של 136 כוחות סוס. וכל זה בתצרוכת דלק חסכונית ביותר. בנוסף על כך, גג זכוכית פנורמי ואבזור עשיר. טויוטה אוריס היברידית, בתנאי מימון אטרקטיביים. פרטים בסוכנויות טויוטה, כפוף לתקנון.
רבים שואלים אותי, מה הם גופי תאורת לד? ובכן, אלו גופי תאורה עשויים אלומיניום שאפשר לעצב בכל גודל, צורה או צבע. גופים אלו יכולים להיות שקועים, צמודי קיר או מרחפים בחלל הבית. כאן ליד קופלנד מבלקו לד. מעוניינים לשדרג את הבית או המשרד? מחפשים תאורה חסכונית, מעוצבת ומהירת עיניים? חפשו בגוגל ויהי אור או התקשרו לבלקו לד. 1-840-30-40.
רשת ב'